כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos osha shuoi Olozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. יום שישי, יוד בחשוון תפשין עין זין, ערב שבת קודש, פרשת לך לך, מסכת בב המציע, דפים ממבב וממזין. אתם מאזינים מרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה את דבר השם. מדי בוקר, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש פרשת לך לך, וביום שבת קודש יוד א' בחשוון, יום פטירת רחל אמנו. רחל אמנו נקברה בדרך אפרתי בית לחם. על פי המסורת ידוע מקום קברה הוא הקבר הנמצא בסמוך לבית לחם אשר במזרח ירושלים. על קברה נבנה בניין אבנים ולתוכו היו בני ישראל באים להתפלל, לשפוך שיח לפני המקום, ולעורר זכותה בכל עת צרה לכלל ולפרט. בעיקר היו באים לשם, ביום יוד א' בחשוון הוא יום פטירתה. לא זכתה רחל אמנו להיקבר במערת המכפלה אשר בחברון יחד עם כל האימהות ואבות העולם, אלא בדרך שמתה שם בבואה עם יעקב מבית לבן, שם קברה יעקב בדרך אפרתי בית לחם. ומה ראה יעקב אבינו לקבור את רחל בדרך אפרת? אלא שצפה יעקב אבינו ברוח הקודש הגלויות עתידות לעבור דרך שם, לפיכך קברה שם, כדי שתהיה מבקשת עליהם רחמים. וכשהגלה אותם נבוזרדן היו עוברים דרך שם, יצאה רחל על קברה ובוכה, ומבקשת עליהם רחמים כנאמר בספר ירמיה פרק למד א', כה אמר השם, כל ברמה נשמע נאי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה מענה להינחם על בניה כי איננו. והקדוש ברוך הוא משיבה, כה אמר השם, מנעי קולך מבכי ועינייך מדימה, כי יש שכר לפעולתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. ובמדרש אגדה נאמר שהלכו אבות ואימהות לפייס את הקדוש ברוך הוא על שהעמיד מנשה דמות בהיכל ולא נתפייס. נכנסה רחל, אמרה לפניו ריבונו של עולם, רחמי מי מרובים, רחמך או רחמי בשר ודם? הווה אומר, רחמך מרובים. והלא אני הכנסתי צרתי בתוך ביתי, שכל עבודה שעבד יעקב את אבי לא עבד אלא בשבילי, כשבאתי להיכנס לחופה, הכניסו את אחותי, ולא די ששתקתי, אלא שמסרתי לה סימני, יפתה, אם הכניסו בניך צרתך בביתך, שתוק להם. אמר לה, יפה לימדת סנגוריה, יש שכר לפעולתך ולצדקתך שמסר צימנייך לאחותך. מאז ומתמיד היה קבר רחל אמנו כמו בית תפילה לישראל, והיא האם לכל ישראל ומלמדת סנגוריה עליהם. וכל אימת שישראל נמצאים בצרה מתעוררים רחמיה והם מעוררים רחמי שמיים לאושיעם מצרתם. מאז לכתם בגלות בפעם הראשונה ועד שתקיים בנבואת ירמיהו, ושבו בנים לגבולם. היום הזה ערב שבת קודש פרשת לך לך, ערב יוד א' בחשוון, בשמחה ובטוב ליבב נכנסים אנו לבית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא ירד ואתה קלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו מדי בוקר בסייעת הדשמיה, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף ממהי ממסכת בב המציע. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות. הנה התשובות. שאלה ראשונה על דף ממהי הייתה אם מותר ללוות דינר זהב כדי להחזיר דינר זהב. והתשובה, לא. מפני שלעניין מקח חשוב הוא כפירות ולא כמטבע, וחוששים שמה יתייקר ערך הזהב, ואבי כריבית. שאלה שנייה, מה הצד שמטבע אינו עושה חליפין, והתשובה מפני שדעת הקונה על הצורה שבמטבע, ולעיתים המלך מבטלה. שאלה שלישית, האם מטבע נחשב לכלי ומדוע? התשובה בתוספות שאומר, מטבע נחשב לכלי, מפני שראויה לתלות בצוואר ביתו ואפשר לשקול על ידה, ויש אומרים, מפני שאפשר לקנות בה. שאלה רביעית, כשקונה מטבע על ידי דינר זהב, האם יכול לתת במקומה מטבע ישנה יותר? התשובה, לא. כיוון שיכול הקונה להקפיד ולומר שרוצה להחזיק את המטבע זמן רב, הוא ירש את השחיר. שאלה חמישית, לרב פאפה, האם מטבע נקנה בחליפין ומדוע? התשובה כן, מפני שלא גורע מפירות שנקנים בחליפין. והשאלה האחרונה על דף ממי, כיצד יכול אדם להיפטר מהחומש בפדיון מעשר שני? התשובה, ייתן לחברו את הפירות במתנה, ויחלל את הפירות על המטבעות שלו. אלה הם, מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף ממי. ממסכת בבא מציע, הדף אשר למדנו אתמול. וחיית מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי, יוד בחשוון, תשע"ז, ערב שבת קודש, פרשת לך לך. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד שני הדפים היומיים שלנו, דפים ממ"ו וממ"ז, ממסכת בבא מציע. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף ממ"ה עמוד ב', חמש שורות לפני סוף הדף, מן המילים אמר רב פאפה, אפילו למאן דאמר אין מטבע נעשה חליפין, מעבדו דלא עביד חליפין, הקנויי מכאנו בחליפין. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אחרי שהביאה הגמרא את מחלוקת רב ולוי, האם מטבע קונה בחליפין, מבארת הגמרא אם לדעת כולם מטבע נקנה בחליפין. אמר רב פאפה, אפילו למנדה אמר, אפילו לדעת האומר, אין מטבע נעשה חליפין, מיבה דודה לא עביד חליפין, רק לעשות קניין, הוא שאינו עושה. כלומר שאין המטבע משמש במקום סודר לקנות על ידו קרקע או מטלטלין, אבל הקנויה הם יקנו בחליפין. המטבעות עצמם נקנים הם בחליפין על ידי משיכת סודר. שכאשר משך בעל המטבע את הסודר, נקנים המטבעות לבעל הסודר. היה לדבר מידי דעה והפירה, כשם שמצינו בדין חליפין בפירות לשיטת רב נחמן הסובר, שפירות אינם קונים בקניין חליפין. כל דבר שאינו כלי נקרא פרי לגבי חליפין. וחולקים רב ששת ורב נחמן לקמן בדף ממזיין עמוד א', רב נחמן מצריך דווקא כלי לעשות בו קניין חליפין, והוא לומד זאת ממה שנאמר בפסוק המלמד על קניין חליפין במגילת רות, נעלו, דהיינו כלי. והוא מודה רב נחמן שכל דבר, אף שאינו כלי, נקנה בחליפין על ידי כלי המוחלף כנגדו. ולמד זאת ממה שנאמר שם במגילת רות, לקיים כל דבר. אם כן, הראיה שמביאה הגמרא, משיטת רב נחמן הסובר שפירות אינם קונים בקניין חליפין, שהרי בפירה לרב נחמן, לאו אף על גב דעין הוא לא עבדי חליפין, האם לא מצינו שעל אף שהפירות אינם עושים קניין חליפין, כלומר שאי אפשר לקנות דברים אחרים על ידי משיכת הפירות, מכל מקום, יקנו ימיקנו בחליפין, נקנים הם הפירות בחליפין על ידי נתינת סודר, אם כן תיוונה מלושנה, גם המטבעות אינם שונים מן הפירות בעניין הזה, שעל אף שאינם קונים דברים אחרים בחליפין, מכל מקום הם עצמם, נקנים בחליפין. מקשה הגמרא ממשנה על דברי רב פאפה. מי טבעי, למדנו במשנה, במסכת מעשר שני, פרק ד' משנה ה', היה בעל הפירות עומד בגורן ורוצה לחלל פירות מעשר שני מקדושתם, וכיוון שכאשר בעל פירות עצמו מחלל פירותיו, צריך הוא להוסיף עוד חומש על דמי הפירות, כגון אם היו הפירות שהופרשו למעשר שווים מנה, צריך הבעלים לחללם על מעות בשווי מנה וחומש, לכן רוצה הבעלים להערים ולחלל על ידי אדם אחר בלא להוסיף חומש, וכותב הרמב"ם בפירוש המשניות שמותר להערים כדי להיפטר מחומש, ובירושלמי, במסכת מעשר שני כתב שתקנו חכמים שמותר להערים משום שיש בו ברכה, אם כן, רוצה הבעלים להעמיר ולחלל על ידי אדם אחר בלא להוסיף חומש ואין בידו מעות לתנם לחברו שיבדה בהם חברו את הפירות, כך הוא עושה. אומר לחברו שהוא אוהבו ויודע שאינו נותן לו במתנה אלא כדי להיפטר מן החומש ואחר כך יחזיר לו. אומר לחברו הרי פירות הללו של מעשר נתונים לך במתנה. וחוזר ואומר הרי הם הפירות שנתתי לחברי מחוללין על מעות שיש לי בבית. וכיוון שעכשיו הוא אינו בעל הפירות, לכך אינו צריך להוסיף חומש על פי דיונם. כך נאמר במשנה. מסיים את הגמרא את הקושייה. ממה ששנינו שם במשנה ואין בידו מעות משמע. טעם, הטעם שאמר לו התנא להקנות את פירות המעשר לחברו ומשום דהן בידו מעות? האם יש בידו מעות שם בגורן? יש תקנה טובה יותר, שלא יקנה לחברו את הפירות, אלא לקנהו להו, להידך, במשיכה, יקנה לחברו את המעות במשיכה, ופריק ויבדה חברו במעות הללו את פירות המעשר של הבעלים, דאחי עדיף, כך עדיף משום דאב אלי שבאופן זה הפודה הוא נוכרי, אדם זר ואינה נראית הערמה כל כך להיפטר מן החומש כמו באופן שמקנה את הפירות ופודה הוא. ומעטה קשה, היא אמרת אם אתה אומר מטבע נקנה בחליפין, אף עם המעות בביתו עדיין, נקנו למעות ליח אגף סודר ולפרוק. יקנה לו את המעות על ידי קניין חליפין ויבדה בהם חברו את פירות המעשר. מכך שלא אמר אתן את התקנה הזו יש להוכיח שאין מטבע נקנה בחליפין ולא כדברי רב פאפה. מדרצת הגמרא, אכן כן אפשר לומר כדברי רב פאפה שמטבע כן נקנה על ידי סודר. הטעם שהתנא לא אמר את התקנה הזו, מפני שמדובר באופן דלית לסודר. אין לו סודר. עוברת הגמרא להקשות על המשנה עצמה, שהרי אף אם מטבע לא נקנה בחליפין, עדיין קשה מדוע אין הבעלים מקנה את הפירות של המעשר לחברו בקניין אגב. שואלת הגמרא, ונקנינו ניהלי אגב קרקע, משום מה לא יקנה בעל הפירות לחברו מעט קרקע בקניין חזקה, כי שנינו במסכת בבא בתרא דף מבית עמוד א', נעל גדר ופרץ כלשהו, הרי זו חזקה. והרשב"א מפרש שם שקרקע נקנית בכסף בשטר ובחזקה. אם הוא נעל ועשה דלת, גדר, גדר חומה ופרץ פרצה כדי להיכנס בה, זה קניין חזקה. אם כן, שבעל הפירות יקנה לחברו מעט קרקע בקניין חזקה, ויקנה יחד עם הקרקע בקניין אגב את המעות בכל מקום שהם, כמו ששנינו במסכת קידושין דף חבב עמוד א', נכסים שאין להם אחריות דיינו מטלטלי, נקנים עם נכסים שיש להם אחריות דיינו קרקעות, בכסף, בשטר ובחזקה, כלומר, שעל ידי קניית הקרקע באחד הקניינים המועילים בקרקעות, נקנים המטלטלין יחד עם הקרקע, בדרך אגב, מבלי שיעשה בה מטלטלין עצמם עוד קניין. ואז יאמר חברו, הרי פירות מעשר הללו מחוללין על מעות שיש לי בביתך, כיוון שכך עדיף, שיפדה מי שהפירות לא היו שלו כלל. מתרץ את הגמרא, מדובר באופן דלית לקרקע, אין לבעל הפירות קרקע ולכן אינו יכול להקנות את המעות לחברו בקניין אגב. שואלת הגמרא, וכי אפשר לומר שאין לו קרקע והעומד בגורן קטני? כתוב במפורש שהוא עומד בגורן, גורן זה קרקע שעליה מונחים הפירות. מתרץ את הגמרא, מדובר בגורן שאינו שלו. חוזרת עכשיו הגמרא לדחות את התירוץ שתרצה לאל על רב פאפה. מקשה הגמרא, איך אפשר לתרץ שלא היה לו סודר ולכך לא יקנה את המעות בקניין חליפין? ואיך פלטנה וכי יתעסק קטנה וטרח להשמועינן להשמיעינו הלכה בדבר שאינו מצוי? שיהיה גברה ארטילאי דלייטלי ולא כלום? יהיה אדם ערום שאין לו שום בגד עמו להקנות על ידו בקניין סודר? זה לא ייתכן. אלא לאף שמה מינה, אין מטבע נקנה בחליפין שמה מינה. אלא ודאי מדובר באופן שיש לו סודר, ומתוך שלא אמר התנה שיקנה את המעות לחברו בחליפין, יש להוכיח וללמוד שאין מטבע נקנה בחליפין ולא כדברי רב פאפה. אומר תוסות בדיבור המתחיל אל השמה מינה, שממה שהוכיחו בגמרא שמטבע אינו נקנה בחליפין, יש להוכיח גם שאין מטבע נעשה חליפין. לפי שם אינו נקנה בחליפין, קל וחומר שאינו קונה חליפין. ומטעם זה המתינה הגמרא והביאה עדת כל האמוראים שסוברים שמטבע אינו נעשה חליפין רק כאן, משום שרצו להביא את דבריהם לאחר שהוכיחו מהמשנה שמטבע אינו נקנה בחליפין, שזה גם סיוע לשיטתם שאינו נעשה חליפין. ומביאה הגמרא שגם רב פאפה עצמו חזר בו והודע שאין מטבע נקנה בחליפין. ואף רב פאפה הדר בי חזר בו ממה שאמר שמטבע נקנה בחליפין, כי כפי שיש ללמוד מן המעשה הבא, לרב פאפה אבולי היו לו 13 אלפי דינרי, 12 אלף דינרים מופקדים בי חוזאי, בביתם של אנשי מחוזה, ורצה ששלוחו רב שמואל בר אחא יביאם אליו, אבל כיוון שלא יתנו לשלוחו את הדינרים מחשש שיאבדו בדרך, ואז יתבע אותם רב פאפה, שנית, כי כך הוא הדין שאם יובדו המעות אצל השליח יתחייבו בי חוזאי להחזיר מעות אחרים לרב פאפה כיוון שעדיין לא קיבל לידיו את המעות, כפי שלמדנו במסכת בבא קמא דף קוף דלת עמוד ב', לכך הקנינינו יקנה רב פאפה לרב שמואל ברח את הדינרים שלו הנמצאים ביד הנפקד אגב הסיפה דוויתי, אגב מפתן ביתו בקניין אגב, כי מפתן הבית דינו כקרקע לפי שמחובר לקרקע והוא כקרקע, אז הוא יקנה לו את הדינרים הנמצאים ביד השומרים אגב מפתן ביתו בקניין אגב, ועל ידי כך נתרצו בי חוזאי למסור את המעות לידי שלוחו רב שמואל. כי עתה כאשר בא השליח בחזרה והביא מו את הדינרים, נפק לאפי עד טווח, יצא רב פאפה לקבל את פניו עד מקום הנקרא טווח. וממה שהוא צריך רב פאפה להקנות לו את הדינרים אגב קרקע ולא יקנה לו את זה בקניין סודר, יש ללמוד שגם רב פאפה חזר בו והודעה, שאין מטבע נקנה בחליפין. אל בדף ממי עמוד ב' הובא מחלוקת של רב אלי ואם מטבע יכול לשמש במקום סודר לקנות על ידו קרקע או מטלטלין בקניין חליפין. מביאה הגמרא אמוראים נוספים הסוברים שאין מטבע נעשה חליפין. וכן אמרו לה אין מטבע נעשה חליפין. ו- וכן אמר רבי אסי, אין מטבע נעשה חליפין. וכן אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, אין מטבע נעשה חליפין. בקשה הגמרא מברייתא, על אולה סובר שאין מטבע נעשה חליפין. הייתי ויקשה רבי אבא לאולה, הרי שנינו בברייתא, הרי שהיו חמריו ופועליו של אותו אדם תובעין אותו בשוק מעות שחייב להם, מעות שכרם ומזונותיהם ודוחקים בו ואין לו מעות אצלו. ואמר אותו אדם לשולחני לפורט המטבעות, תן לי בדינר מעות, תן לי פרוטות בשווי דינר ואפרנסה מעשה צורכיהם ואסלקה מעליי, ואני אעלה לך יפה דינר וטריסית ממעות שיש לי בביתי, אני אתן לך דינר ועוד מטבע קטנה ממעות שיש לי בביתי, אז אם אכן יש לו בביתו אותם מעות שאמר מותר, ואם לאו אסור משום ריבית, שהרי לבד דינר על מנת להחזיר דינר וטריסית, נמצא שמשלם למלווה תוספת בשכר המתנת מעותיו, ולמרות שההלוואה הזו נעשתה בדרך של מקח או ממכר, שהרי הוא מחליף פרוטות בדינר ואינו מחזיר אותו סוג מטבעות. מכל מקום, זה אסור מדי רבנן, כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף סמך ג' עמוד ב', כלל הדי ריביטה, כלל של ריביטו, כל אגר נתר לי אסור. כל תשלום שכר בעד המתנת המעות, אף שהוא נעשה בדרך של מקח וממכר ולא בדרך הלוואה, זה אסור. הבין רבי אבא, שטעם היתר כשיש לו מעות בביתו זה משום שאיסור ריבית נאמר רק בהלוואה, שאסור למלווה לקחת שכר על המתנת המעות, וממילא, כשיש לו מעות בביתו נמצא שאין כאן הלוואה, והמתנת מעות גם אין כאן. אלא חליפין, שמחליף עכשיו את הדינר והטריסית שיש לו בביתו, בעד הפרוטות בשווי דינר שמקבל מן השולחני. מסיימת הגמרא את הקושייה, ואיסל כדאי תחים יעלה בדעתך לומר שאין מטבע נעשה חליפין וכן אינו. נקנה בחליפין, שהרי החליף הבעל הבית עם השולחני מעות במעות, ואם כן מוכח, שבין שמטבע נעשה חליפין, כלומר שקונה את חליפה ושלא כדעת אולה, וכן שנקנה בחליפין הוא כמסקנת רב פאפה לאיל, אם כן אפילו כשיש לו מעות בביתו, לא נקנו עכשיו המעות שבביתו לשולחני. ואבי אלי הלוואה, ואסור, נמצא שהמעות הללו שנתן לו השולחני אינם אצלו אלא בתורת הלוואה, ואסור ללווה להחזיר יותר משום ריבית, ומתוך שהתיר הזאת הברית המבואר שמטבע כן נעשה, כן קונה ונקנה בחליפין, איש תיק שתה כולה ולא ישיב על הקושייה הזו. משיבה הגמרא אמר לי, אמר לו רבי אבא לאולה, דילמה השמה יכולת לתרץ שאידי ואידי זה וזה בפרוטרות שנו. כלומר, מדובר באופן שגם מעותיו של השולחני וגם מעותיו של בעל הבית הם מעות של נחושת, דלקה עליי וטיבה, שעדיין אין עליהם צורה, כאין הסימון של כסף. ולכן, אידי ואידי, מעות אלו ומעות אלו פי רעבו, נחשבים כפירות, כלומר שאין להם דין מטבע, אלא דינם כשאר מטלטלין, ומשום אחי, נקנו בחליפין. משום כך, נקנו מעותיו לשולחני בקניין חליפין מיד כשקיבל מן השולחני את המעות, ואין בהם איסור ריבית. אמר להישיב לו אולה לרבי אבא, אין, כן, יפה תירצת את הברייתא. די קנמי גם מלשונה של הברייתא מדויק כך. דקטני שנינו בה, יפה דינר הוא טריסית. הלשון יפה דינר שהבטיח הבעל הבית לשולחני, משמע שאין לו בביתו אלא פרוטות בשווי דינר. ולא קטני דינר יפה הוא טריסית, שהיה משמע שיש לו דינר יפה שיוצא בהוצאה שעובר לסוחר, דהיינו שהוא מטבע. ולכך שמע מינה, משמע באמת מלשון הברייתא כדירוצו של רבי אבא, שלא מדובר פה במטבע אלא באסימון שאינו טבוע בצורה, וממילא יש לו דין של פירות. רב אשי אמר תירוץ נוסף לעולם כוונת הברייתא שנתן לו השולחני את המעות בתורת דמים, כלומר, שיתנה הבעל בית עם השולחני שאינו מקנה לו עכשיו את המעות שבביתו בקניין חליפין, אלא רק מתחייב לתיתם לו, ובפורטרות, ובכל מקום אכן מדובר במעות של נחושת שאין עליהם צורה. כלומר, לדעת רב אשי אין הכרח מצד איסורי ריבית להעמיד את הברייתא בפורטרות שנקנים בחליפין, כיוון שלדעתו, כיוון שיש לו, אין בזה איסור ריבית, כמו שמבאר רב אשי לקמן. אלא שמכל מקום מסכימו לדברי אולה שמשמעות המשנה היא שמדובר בפורטרות, כמו שדיה כולה מלשונה של המשנה, שנאמר בה יפה דינר וטריסית. וטעם היתרו, אומר רב אשי, למה זה לא ריבית? כיוון דאיתלה יש לו מעות בביתו לבעל הבית, נעשה כאומר לשולחני, אלוויני עד שיבוא בני או עד שאמצא מפתח, שבאופן זה ניסו ריבית אפילו בהלוואה. ועל היתר הזה נלמד לקמן בעזרת השם בדף ע"ה עמוד א'. שואל תוספות בדיבור המתחיל, נעשה כאומר לו אלוויני עד שיבוא בני, הרי היתר הזה של אלוויני עד שיבוא בני, נאמר במשנה לקמן בדף ע"ה לעניין הלוואת שאה פירות תמורת שאה פירות, שהאיסור שם רק מדי רבנן, שמה התייקרו בשעת הפיראון ונמצא שנתן לו יותר. ממילא כשיש לו בביתו נראה כאילו מה שבביתו כבר נקנה למלווה ולא אסרו חכמים. אבל במקרה שלנו שנותן לו דינר ותריסית תמורת דינר, זה ריבית גמורה מן התורה. איך יועיל ההיתר של נעשה כאומר לו אלוויני עד שיבוא בני? תרצים התוספות, שאוהיל ולא יתחייב להחזיר לו אותו מין מטבעות אל האחרים, הרי זה דומה למחר. וריבית דרך מקח וממכר אינה מן התורה, ולכן שייך היתר של נעשה כאומר לו אלוויני עד שיבוא בני, דהיינו היתר של יש לו מטבעות בבית. סבורה הגמרא עכשיו להוכיח ממשנה שמטבע נעשה חליפין. תשמע בו ושמע הוכחה ממה ששנינו במשנה במסכת קידושין דף כוח עמוד א'. כל הנעשה דמים באחר, כיוון שזכה זה, נתחייב זה בחליפין. ומפרשת הגמרא את לשון המשנה, כל הנעשה דמים באחר, מה הניעו, מהו הדבר הזה, ודאי הוא מטבע, שרגילים ליתן אותו כתשלום עבור דברים אחרים, ולכן נקרא נעשה דמים באחר. בהמשך המשנה, כיוון שזכה זה, נתחייב זה בחליפיו, התפרש כך. אם בעל המטבע נתן את מטבעו בתורת חליפין בעד שור או פרה וכיוצא בזה, כיוון שמשך בעל הפרה את המטבע וזכה בו, נתחייב בעל המטבע בכל אונסין שיקרו מעכשיו לפרה, ואם היא מתה, הוא הפסיד. אף על פי שלא משך אותה, שהרי קנויה לו בחליפין על ידי המטבע שנתן כנגדה. ושמע מינה אם כן למעידים אנו מהמשנה הזו שמטבע נעשה חליפין. דוחה הגמרא את ההוכחה ומפרשת את המשנה באופן אחר. אמר רב יהודה אחי כאמר, כך כוונת התנא לומר. כל הנישום דמים באחר, כלומר כל דבר שרגילים לשום אותו, להעריך אותו, להעריך את שוויו, כשנותנים אותו כתשלום עבור דבר אחר, דהיינו, כל המטלטלין ואפילו פירות, שככה דרך במטלטלין שאין שוויים ידוע, שאם רוצים לתנם כתשלום בעד דבר אחר, עושים בהם שומה, דהיינו הערכת מחיר. אם נתנם הקונה למוכר בתורת חליפין במקום סודר, כיוון שזכה זה המוכר בחפץ שהקונה נתן לו, נתחייב זה הקונה בחליפין באונסין שיקרו מעכשיו לדבר הנקנה. כיוון שזכה בו הקונה מיד בקניין חליפין על אף שלא משך אותו. והחידוש הוא שאף פירות יכולים לקנות בחליפין ואין צריך דווקא כלי. ולמרות שבמגילת רות נאמר שלף איש נעלו ונעל זה כלי, אין כוונת הכתוב אלא לדוגמה ולאו דווקא כלי. שהרי בתחילת הפסוק נאמר לקיים כל דבר. והגמרא דורשת לכמן שהכוונה לקיים בכל דבר, דהיינו גם בדבר המטלטל שאינו כלי, שהוא יכול לשמש במקום סודר. ומוכיחה הגמרא מן הסיפה של המשנה כתירוצו של רב יהודה. אך אינם מסתברא, כך גם מסתבר שאין כוונת המשנה בכל הנישום למטבע אלא למטלטלין. מדקתני סיפה ממה ששנינו בסיפה של המשנה, דוגמאות לדין שאמרה ברישה, כיצד החליף שור בפרה או חמור בשור, הרי שמדובר כאן בשאר מטלטלין כגון שור ופרה ולא במטבע. מסקנת הגמרא שאכן שמע מינה יש להוכיח כך. בררת הגמרא איך סברו מתחילה להעמיד את המשנה בחליפי מעות. שואלת הגמרא ולמה היא דסליקה דעת הם מעיקרה מטבע, לפי מה שסברו בתחילה לפרש שכוונת המשנה למטבע וחידוש המשנה הוא שמטבע נעשה חליפין, אם כן מהי כיצד? מדוע שנו בסיפה כיצד החליף שור בפרה שזה דוגמה למטלטלין שאינה מטבע? מיישבת הגמרא בתחילה סברו שאין הכוונה בסיפה לבאר את עצם החידוש שנשנה ברישה, ואחי כאמר, כך היא כוונת המשנה לאחר שחידשה ברישה שמטבע נעשה חליפין, מבארת המשנה מהו עצם הקניין חליפין. ודרך אגב משמיע לנו אתן החידוש, זה פיירינה מאבדי חליפין, שגם פירות עושים חליפין. ולכן נשנה בסיפה כיצד החליף שור בפרה או חמור בשור להשמיענו שגם פירות עושים חליפין. ולפי ההבנה הזאת התפרש הברייתא כך, כל הנעשה דמים באחר דהיינו מטבע, אם נתנו בתורת חליפין במקום סודר, כיוון שזכה זה המוכר במטבע, נתחייב זה הקונה באונסין שיקרו לדבר הנקנה, שכנאו מיד אף שלא עשה בו משיכה. בהמשך הברייתא, וכיצד הוא קניין חליפין ומהו מהותו? כגון המחליף שור בפרה או חמור בשור, ונקטו דוגמה זו להשמיענו בדרך אגב שפירות עושים חליפין. נמצא שבין לסברת המקשה ובין לפי ביורו של רב יהודה, נתחדש על כל פנים בסיפה של המשנה הזו שפירות עושים חליפין. ולא נחלקו אלא אם בריש גם נתחדש הדין הזה שפירות עושים חליפין או שמטבע עושה חליפין. שואלת הגמרא, אני חלי רב שישת. הביור הזה יובן לרב שישת דאמר שדורשים ממה שנאמר בפסוק המלמד על קניין חליפין במגילת רות. לקיים כל דבר שאף פירי עבדי חליפין, שפירות עושים חליפין. ומה שנאמר בהמשך הפסוק שלף איש נעלו, זה לאו דווקא, אלא לרב נחמן דאמר, שמהפסוק שלף איש נעלו למידים שרק כלי שוקי נעל אין, אכן עושה חליפין, אבל פירי לא עבדי חליפין, אבל פירות שאינם כנעל, אינם עושים חליפין, מהי כיצד? איך יפרש מה ששנינו בסיפה כיצד החליף שור בפרה או חמור בשור, דהיינו חליפין בדבר שאינו ככלי אלא כפירות. מיישבת הגמרא לדעת רב נחמן יש לבאר את המשנה הזו באופן אחר שאינה מדברת כלל בקניין חליפין, אלא בקניין כסף. ואחי כאמר, כך היא כוונת הרישה והסיפה של המשנה. על אף שאין מטלטלין נקנים בקניין כסף בלא משיכה, מכל מקום יש דמים שהם כחליפין, יש תשלום עבור חפץ שמועיל לקנותו בקניין כסף בלא משיכה, כשם שקניין חליפין מועיל בלא משיכה. ובטעם הדבר שמטלטלין נקנים בקניין חליפין ולא חששו חכמים בזה שמא יאמר המוכר לקונה, נשרפו חיתך בעלייה, כותבים התוספות לעיל בדף מ"ו עמוד א', דבורה מתחיל שמה מינה, שכיוון שהמוכר עדיין לא קיבל את מעותיו, יתרח ויציל את הפירות מן הדליקה, כי יחשוש פן יסרב הקונה לתת לו את המעות. ומברר את המשנה כיצד ייתכן הדבר הזה, מבאר את המשנה באופן שמחר שור לחברו והסכימו שהקונה ישלם למוכר כך וכך מעות, ומשך הקונה את השור ונתחייב במעות. ואחר כך החליף דמי שור בפרה או דמי חמור בשור. הציע הקונה למוכר שיקנה ממנו פרה בדמי השור שהוא חייב לו, והסכימו שניהם שכך יעשו. הרי בעל הפרה נתחייב לתת לבעל השור את הפרה, ואין אחד מהם יכול לחזור בו, שבאופן זה דמי השור מועילים לקנות את הפרה בקניין כסף, בלא שימשוך בעל השור את הפרה. ולמרות שאין מלווה קונה כמבואה במסכת קידושין דף ו' עמוד ב', ואם כן, איך יקנה על ידי החוב דמים שנתחייב לו עבור השור? מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, יש דמים שהם כחליפין, שאכן אין מדובר שמקנה לו במעות שחייב, אלא בהנאת מחילת המלווה, שדבר זה שווה כסף הוא, ונחשב ככסף לקנות בו. לפי ההסבר הזה של הגמרא, כך תתפרש הברייתא. כל הנישום דמים באחר, כלומר כל המטלטלין שאדם שם לחברו ומחר לו אותם בכך וכך, ואחר כך קנה המוכר בדמים הללו שחברו חייב לו חפץ אחר שהיה לו לקונה, כיוון שזכה זה הקונה הראשון במטלטלין הראשונים שמשך אותם אפילו בתורת דמים, דהיינו על מנת להקנות לו חפץ שלו במקום דמים, נתחייב זה הלוקח השני בכל האונסין שיקרו לחליפין, דהיינו לחפץ השני. זאת מכיוון שהמעות שחייב לו, קנו לו את החפץ. כך הוא ביור הגמרא על פי פירוש רעשי שסובר, שמה ששנינו החליף שור, דהיינו שור חי שהוא נחשב כפירות ולא ככלי. נמצא לדברי רעשי של הלכה פוסקים לקמן בדף ממזיין עמוד א', כדעת רב נחמן שאין חליפין קונים אלא בכלי, בהכרח צריך לפרש במשנה, כיצד החליף שור בפרה, הכוונה על דין דמים שהם כחליפין, דהיינו שקנה בדמי השור את הפרה, בלא משיכה. נמצא לפי ביורו של רב נחמן, שבמשנה הזו נתחדש שבאופן שמחליף דמי שור בפרה בתורת קניין כסף, המעות קונות את המטלטלין. ברר את הגמרא מה הייתה מדי רב נחמן, מה טעמו של רב נחמן שבאופן זה מעות קונות. הרי לאל בדף מ"ד עמוד א' בתחילת הפרק, שנינו מטבע אינו קונה את המטלטלין. ברר את הגמרא רב נחמן סובר כרבי יוחנן, סבר לה כרבי יוחנן, דאמר לקמן בדף מ"ז עמוד ב', דבר תורה מעות קונות את המטלטלין. ומקור הדין הזה שמעות קונות מן התורה, ממה שאמרה התורה לגבי קונה מן ההקדש, בספר ויקרא פרק זך פסוק י"ט, אם גאול יגאל את השדה המקדיש אותו ויסף חמישית כסף ערכך עליו וקם לו. מפני מה אמרו חכמים שמשיכה קונה ולא מעות, גזירה שמה יניחם הקונה בבית המוכר זמן מרובה וטיפול דליקה בעליית המוכר ששם מונחים פירותיו של הקונה, והמוכר לא יתרח להצילם, כי זה לא שלו כבר. ויאמר לו לקונה, נשרפו חיתך בעלייה, ומשום כך העמידו חכמים את הפירות ברשות המוכר, עד שימשוך אותם הקונה לרשותו. ומחמת כן יתרח המוכר להצילה מן הדליקה, כיוון שהמטלטלין הללו שלו. וכיוון שהטעם שמעות אינן קונות אינו אלא גזרה מדרבנן, סובר רב נחמן שלא בכל האופנים גזרו חכמים. ורק במילתא דשכיחא בדבר מצוי כגון מכר רגיל, גזרו בי רבנן. אבל מילתא דלא שכיחא דבר שאינו מצוי כגון זה, שבא לקנות מטלטלין בדמי מטלטלין אחרים שנתחייב לו, לא גזרו ברבנן, אין את הגזרה של חכמים, אלא העמידו על דין תורה שמעות קונות. הגמרא מבררת עכשיו כיצד תתפרש הסיפה הזו לדעת ריש לקיש החולק על רבי יוחנן לקמן בדף מ"ז עמוד ב', וסובר ריש לקיש שמן התורה מעות אינן קונות. שואלת הגמרא, ולריש לקיש דאמר שמשיכה מפורשת מן התורה, כי מפורש בתורה שאין מעות קונות מטלטלין בלא משיכה, ונמצא שלדעתו אין לחלק בין מכר המצוי למכר שאינו מצוי, אלא בכל אופן אינן קונות המעות, איך התפרשו דברי המשנה כיצד החליף שור בפרה? אניחא זה יהיה מובן אם נפרש שריש לקיש סבר לה כרב ששת, שאומר שפירות עושים חליפין, לפי זה גם ריש לקיש מתרץ לה כרב ששת, יתרץ את דברי המשנה כרב ששת, כפי שאמר רב יהודה לאל, כל הנישום דמים באחר כגון מטלטלין ופירות שאדם רגיל לשום אותם כשנותנם בדמי דבר אחר, הרי הם קונים בחליפין. אלא אם נפרש שריש לקיש סבר לה כרב נחמן דאמר פירה לא עבדי חליפין, פירות אינם עושים חליפין וכן מטבע לא כאן, אמהות אינן קונות כלל לרש לקיש, איך היא מתארץ לה, איך הוא יפרש את הסיפה של המשנה, החליף שור בפרה, הרי הוא לא יכול לפרשה לא בחליפין ולא בדמים, ושיבה הגמרא על כורכך כרב ששת מתארץ לה, אכן בהכרח צריך לומר שרש לקיש סובר כרב ששת שפירות עושים חליפין, וממילא הוא יפרש את המשנה כפי שפרשה רב ששת שמדובר בקניין חליפין. חוזרת הגמרא לעניין חליפין במטבע. לעיל בדף מבב עמוד א' הובא דעת כמה אמוראים שאין מטבע נעשה חליפין, וכן הוכיחה הגמרא לעיל ממשנה שאין מטבע נקנה בחליפין. מקשה הגמרא עכשיו על שני הדינים הללו. תנן שנינו במשנה בתחילת הפרק בדף מבדלת עמוד א', כל המטלטלין קונים זה את זה. ואמר יש לקיש שהמשנה באה לרבות שכל המטלטלין כולם, ואפילו כיס מלא מעות בכיס מלא מעות קונים זה את זה. בהכרח כוונת ריש לקיש, שהם קונים זה את זה בקניין חליפין, שהרי אין מעות קונות מטלטלין. ונמצאנו למידים שמטבע נעשה חליפין וגם נקנה בחליפין. מתרץ את הגמרא תרגמה רווחה, פירש רווחה, שאין כוונת ריש לקיש לפרש את המשנה במעות טובים ומתקבלים, אלא כוונתו למטבעות פסולים, כגון בדינר אנקה ואניגרה. החליפו ביניהם כיס מלא דינרי אנקה בכיס מלא דינרי אניגרה, שם מטבעות פסולים. אחד שפסלתו מלכות, שהמלך גזר שלא ישתמשו במטבע הזה, אבל בני המדינה ממשיכים להשתמש בו בעצניה. ואחד שפסלתו מדינה, בני המדינה שונאים את המטבע הזה, אבל המלך לא גזר לפוסלו ומקבלים אותו בשאר מדינות המלך. מחמת שמטבעות אלו פסולים, אין דינם כמטבע אלא כשאר מטלטלין, והם נעשים חליפין ונקנים בחליפין. ומבאר את הגמרא לשם העמיד רווחה שמדובר בשני מיני מטבעות פסולים. וצריכה וצרח רווחה להשמיענו שיש חליפין גם במטבע שפסלתו מלכות וגם במטבע שפסלתו מדינה. די השמועין אני לא היה משמיענו רק פסלתו מלכות. היינו טועים לומר שרק באופן זה אינו נחשב מטבע משום דלא סגי כלל. שהוא לא הולך כלל. כלומר אינו מתקבל בשום מדינה. אבל פסלתו מדינה דסגילה במדינה אחריתה שהוא הולך ומתקבל במדינה אחרת שלא פסלו אלא בני אותה מדינה? אימא היינו אומרים הקאטי עדיין מטבע הוא ואין מטבע נקנה בחליפין. לכך משמיעים לנו שמטבע שפסלתו מדינה אינו חשוב מטבע ויש בו דין חליפין. היא השמועין אני לא היה משמיענו רק פסלתו מדינה דהיינו שבני המדינה שונאים את המטבע הזה אבל המלך לא גזר לפוסלו. היינו טועים לומר שרק באופן זה אינו נחשב מטבע, משום דלא סגילה, הוא לא הולך ומתקבל באותה מדינה, לא בצינה ולא בפרסיה, לא בסתר ולא בגלוי. זאת כיוון שבני המדינה שונאים את אותו מטבע. אבל פסלתו מלכות דסגילה, שהולך ומתקבל בצינה בין בני המדינה, אימא היינו אומרים, הקאטי עדיין מטבע ובין מטבע נקנה בחליפין, לכך צריך וצרח רווח על השמיינו, שגם מטבע שפסלתו מלכות אינו חשוב מטבע. הביאה הגמרא נידון חדש. אמר רבא אמר רבונה אם אחז בידו מעות ואמר לחברו מכור לי חפץ שלך באילו המעות שבידי וחברו לא הקפיד לשאול כמה מעות הם אלא הסכים וקיבלה מיד הלוקח קנה הלוקח את החפץ במעות הללו ואין אחד מהם יכול לחזור בו יש לו למוכר עליו דין הונאה באופן שאין במעות הללו כדי שווי החפץ אלא פחות שישית ויכול לתבוע ממנו את המעות החסירות ומבאי רבא את טעמי הדין הטעם לכך שקנה לוקח את החפץ אף על גב דלא משך אותו, והרי כסף אינו קונה, זאת משום, דקייבן דלא קפיד, כיוון שהמוכר לא הקפיד לשאול כמה מעות הם, קנה לוקח. דאופן זה כי חליפין דמי, נחשבים המעות כמו קניין חליפין שמועיל גם בלא משיכה. כלומר, כיוון שלא בירר המוכר כמה כסף משלם לו הלוקח, הרי זה דומה לקניין חליפין שהיו רגילים לעשותו, שלא בשווי המקח. והטעם לכך שיש לו עליו למוכר על הלוקח דין הונאה, משום דמכור לי באילקה אמר לי, שהוא אמר לו מכור בלשון ממכר ולא בלשון חליפין. מלשון זה משמע שלא נתרצה למכור את החפץ אלא בשוויו. מביאה הגמרא שרבי אבא נחלק על רבא בדעת רבונה בעניין של העונה. רב אבא אמר בשם רבונה אם אמר לו הלוקח מכור לי את החפץ באילו המעות שאימי, וקיבלם המוכר בלא לשאול כמיים, קנה הלוקח את החפץ ואף אין לו למוכר עליו דין הונאה, כי כיוון שהמוכר לא הקפיד כמה מעות הם נמצא שהסכים למוכרו, בכל מחיר. לאחר שנתבהר שבאופן שלא הקפיד המוכר על סכום המעות קונים המעות כחליפין, מסתפקת הגמרא אחדין להפך. בחליפין שהקפיד המוכר שיהיו שוויים כדמי המקח. אומרת הגמרא אמנם פשיט הדין פשוט הוא לנו כמו שביער אבונה שכאשר נותן הלוקח דמים עבור החפץ, ואין המוכר מקפיד עליהם לראות אם הם שווים כדמי החפץ שלו, אקאמרינא דקני, אמרנו לאל שקנה בלא משיכה, דכחליפין דמו, שנחשב כקניין חליפין. אבל יש להסתפק כאשר קונה בתורת חליפין, שמחליף חפץ בחפץ אחר, ומקפיד המושך עליהם על החפץ שיהיה שווה כדמי החפץ שלו. מהי, מה הדין? האם קנו שניהם במשיכת האחד כדין כל קניין חליפין? או שמה, כיוון שהקפיד על שוויים, הרי זה נחשב ככניין מעות, ומעות אינן קונות מטלטלין, עד שימשוך. סבורה הגמרא לפשוט את הספק מברייתא. אמר עבד אברה ותשמה בו ושמה ראיה מן הברייתא. הרי שהיה תופס פרתו ועומד בשוק, ובא חברו ואמר לו, פרתך, למה? למה הבאת אותה לשוק? השיב לו בעל הפרה, לחמור אני צריך. ולכן הבאתי את הפרה למוכרה, ולקחת תחתי החמור. אמר לו חברו, יש לי חמור שאני נותן לך. והוא מוסיף ושואל אותו, פרתך בכמה, בכמה מאות תמכור, והשיב בכך וכך. ובעל הפרה מוסיף ושואל, חמורך בכמה תמכור, והשיבו חברו בכך וכך באותו סכום. אם משך בעל החמור את הפרה כדי לקנותה, ולא הספיק בעל הפרה למשוך את החמור עד שמת החמור, לא קנה בעל החמור את הפרה. שמע מינה, יש ללמוד מן הברייתא הזו, שכאשר קונה בקניין חליפין ומקפיד עליהן לברר את שוויים, לא קנה בלא משיכה. שהרי כאן עשו קניין חליפין, והטעם שאם לא הספיק למשוך את החמור לא קנה, משום שכיוון שהקפיד שתהיה הפרה שווה בדמי החמור, אין זה קניין חליפין אלא קניין מעות שאינו קונה במטלטלין עד שימשוך. וכיוון שלא קנה את החמור, ממילא אף לא קנה את הפרה שמשך, כיוון שלא קיבלה אלא בתורת דמים על החמור. מביאה עכשיו הגמרא שרבה פושט את הספק מסברה לצד השני, לאידך גיסה, ודוחה את הראיה מהברייתא. אמר רבה, עתו חליפין בשופטני הסכינן, דלא קפדי, וכי קניין חליפין האמור בתורה, נאמר לגבי אנשים שוטים, שאינם מקפידים לדעת שהחפץ שמקבלים יהיה שווה קצת דמים, שייטב בעיניהם לתת את החפץ שלהם כנגדו, עלו ודאי שאינה כתוב מדבר בשוטים שכאלה, אלא כל חליפין מקפד קפידי, וקנה, בכל קניין חליפין כן מקפידים על שוויים של החפצים, המתחלפים בין הידיים. ומכל מקום קונים בחליפין, ולכך גם כאן אין להסתפק ולומר שבמקפיד על שוויו אינו קונה בקניין חליפין, אלא בקניין דמים וצריך משיכה. ואחר במאי הסכינן, ומה ששנינו בברייתא שבלא הספיק למושכו לא קנה, זה לא משום שמקפיד על שוויו, אלא בברייתא אנחנו עוסקים בחגון דאמר לי, אמר לו בוא נחליף בינינו את החמור שלי בפרה ותלה שלך, כלומר שייתן לו תמורת החמור גם פרה וגם תלה, ומשך את הפרה ועדיין לא משך את התלה, דלא אבל לי משיכה מעליה, שאין זו משיכה מושלמת כל זמן שלא משך הכל, ולכן לא קנה במשיכה הזו את החליפין. שואל הרשב"א, למה אינו קונה במשיכת הפרה כמו שקונים בקניין כסף כשפורע מקצת מן הדמים? אם כן הוא הדין שיקנה בחליפין כשמשך מקצת מהחפץ שכנגדו. הוא מתרץ הרשב"א שמדובר כאן כשיוצא ונכנס אליו תדיר לטבוע לו מעותיו, שבאופן זה נאמר לקמן בדף עין עמוד ב', שאם נתן מקצת מן הדמים, אם החפץ הנקנה יכול להיחלק, קונה רק כנגד מעותיו. ואם אינו יכול להיחלק, אינו קונה כלל. אותו דבר גם כאן, אינו קונה כלל, הועיל והחמור אינו יכול להיחלק. ובחידושי הגרנט הוא מבאר את טעם החילוק בין חליפין לכסף. בכסף, כיוון שניתן לתשלום על שווי החפץ, ההלכה היא שהקניין נעשה עם חלק מן התשלום. אבל חליפין שהוא ניתן לקניין והקניין חל על ידי תמורה זה תחת זה, במשיכת חלק מן התמורה נחשב כחצי קניין ולכן אינו קונה. חוזרת עכשיו הגמרא לדון בדברי רבונה ומבארת שאין הכוונה כפשטות לשונו שקנה עם המעות בתורת חליפין. אומרת הגמרא אמר מר לאיל אמר רבונה שאם אחז מעות בידו ואמר לחברו מכור לי חפץ במעות אלו וקיבלם המוכר בלא לשאול כמה הם, קנה לוקח את החפץ ויש לו למוכר עליו הונאה. וביאר רבונה את הטעם שקנה בלא משיכה, משום שבאופן זה שלא יקפיד על מניין המעות, הרי זה כקניין חליפין שקונה בלא משיכה. וברר את הגמרא לימה, האם יש ללמוד מכאן שסבר רבונה מטבע נעשה חליפין? שאם לא כן, איך קונה הוא עם המעות את החפץ? דוחה הגמרא ואומרת לו, אין כוונת רבונה שבאופן זה קונה הוא בקניין חליפין, אלא בקניין כסף, שהרי אמר לו, מכור לי באילו שזה לשון קניין מעות. והטעם שאין צריך משיכה באופן זה כמו בכל קניין כסף, שאין המעות קונות בלא משיכה, משום שרבונה סבר לה כרבי יוחנן. רבונה סובר כשיטת רבי יוחנן, דאמר לאיל בדף מ"ו עמוד ב', דבר תורה, מעות קונות. מפני מה אמרו חכמים משיכה קונה ולא מעות? גזירה שמה יאמר לו המוכר לקונה, נשרפו חיתיך בעלייה, ולא יתרח המוכר להצילם. וכיוון שאין זה אלא גזירת חכמים להצריך משיכה, יש לומר שרק במילתא דשכיחא, באופן שמצוי, גזרו ברבנן. גוזרים את הגזירה הזו, שבמטלטלין לא יקנה הכסף אלא רק משיכה. ומילתא דלא שכיחא לא גזרו ברבנן, מה שאין כן באופן שאינו מצוי, כגון באופן זה שאין המוכר מקפיד על מניין הדמים, לא גזרו חכמים שמטלטלין יקנו דווקא במשיכה. ולזה נתכוון רבונה שמעות אילו קונים בתורת דמים, כשם שחליפין קונים. אמר לי מראונה ברי דרב נחמן לרבשי, אמר מראונה בנו של רב נחמן לרבשי, אתון אחי מתניתולה. אתם שונים כך את דברי רבונה, שהסתפקתם בדבריו, אם הוא סובר מטבע נעשה חליפין, ודחיתם ואמרתם שאין להוכיח מדבריו, משום שאפשר שהוא סובר, אין מטבע נעשה חליפין. אבל ענן אנחנו, אחי מתנינן לה, שנינו בפירוש לאל בדף מ"ו עמוד א', וכן אמר רבונה, אין מטבע נעשה חליפין. יחד עם עוד שאר המוראים הסוברים שם, שאין מטבע נעשה חליפין, ולכן לא הסתפקנו כלל בדעתו של רבונה, שוודאי טעמו משום שסובר כרב יוחנן, וכמו שנתבהר לאל. לאחר שדנה הגמרה לאל, בעניין עם מטבע נעשה חליפין, מביאה עכשיו הגמרה מחלוקת המוראים, באיזה אופן נעשה קניין חליפין. מבררת הגמרה במה קונין, בקהיליו של מי נעשה קניין החליפין. ושורש המחלוקת בקניין חליפין, הוא על הפסוק האמור במגילת רות פרק ד' פסוק ז', שלף איש נעלו. והמחלוקת מי שלף ונתן למי. רב אמר בקהיליו של קונה, כלומר הקונה נותן למוכר את סודרו, ובמשיכת המוכר את הסודר, נקנה חליפיו לקונה. וטעם הדבר, משום דניחה לינוח לו לקונה, דלאבי שיהיה המקנה קונה את הסודר שלו, כי איך דלי גמר וליקנה לי, כדי שעל ידי כך יגמור המוכר בדעתו ויקנה לו. ולאבי אמר, בקהיליו של מקנה, כלומר המקנה נותן לקונה את סודרו, ובמשיכת הקונה את הסודר נקנה גם החפץ וטעמו, כדי באינה למימר לקמן, כפי שהתבהר לקמן בגמרה. אומרים התוספות בדיבור המתחיל בקהיליו, שלשיטת לאבי אין קונים, אלא בקהיליו של מקנה. אבל קהיליו של קונה לא יועיל, שהרי לוי דרש מן המקרא שהקניין בקהיליו של מקנה. אילו תוספות במסכת גיטין דף למתת עמוד ב' דיבור המתחיל משום מביאים בשם רשי, שלשיטת לוי קונים גם בקהיליו של מקנה, וקל וחומר שקונים בקהיליו של קונה. ולמה מסביר התוספות רבינו פרץ? כי טעמו של לוי משום שיש לקונה הנאה על ידי שהמקנה מקבל ממנו, אם כן יש ללמוד קל וחומר, שיועיל כשמקבל המקנה חפץ ממש של קונה שעדיף מהנעת קבלה ממנו. מקשה הגמרא על לוי. אמר לרבונה, דיסקרת, ממקום שנקרא דיסקרת, אומר רבונה לרבה, וללוי דאמר בקניו של מקנה, נמצא שאף קרקעות הנקנין בקניין סודר, אקקני ערה, אגב גלימה, נעשה הקניין באופן זה שהמוכר נותן סודרו לקונה, ומי שמשך הקונה את הסודר, וזכה בו, נקנה לו אגב כך גם הקרקע. ואם כן, אבולי, נמצאנו למידים שנכסים שיש להם אחריות, דהיינו קרקעות, נקנין עם נכסים שאין להם אחריות, נקנים יחד עם מטלטלין, אגב מטלטלין במשיכה, והיינו בדבר שהוא קניין של מטלטלין ולא של קרקעות. ונשאלת השאלה, וענן איפחתנן, והרי שנינו משנה במסכת קידושין דף חבב עמוד א', שרק נכסים שאין להם אחריות, דהיינו מטלטלין, נקנין עם נכסים שיש להם אחריות, אגב קרקעות בכסף ובשטר ובחזקה שהם קניינים של קרקעות, אבל קרקעות אינן נקנים אגב מטלטלין. מבארת הגמרא שלדעת לוי נעשה הקניין באופן אחר ולא אגב המטלטלין. אמר לה ישיב רבה לרבונה, היא אבא לוי אחה, לו לוי היה נמצא כאן, אבא מפיק לאפח פולסה דנורה, היה מוציא לפניך ניצוצות של אש, כלומר שהיה מנדה אותך על שחשדת בו, שדבריו סותרים את המשנה הזו במסכת קידושין. מי סברת וכי אתה סבור שעל ידי שמשך הקונה גלימה של המוכר מקנה לי? מקנה המוכר גם את הקרקע אגב הגלימה? ודאי שזה לא כך. אלא גם לוי סובר שקניין חליפין נעשה על ידי שנחשב שהמוכר קיבל דבר מהקונה, ותמורתו הוא מקנה לקונה את חליפיו. והדבר שקיבל המוכר הוא בהאי הנאה כמקבל מיני, גמר ואקנה לי, באותה הנאה שנהנה מוכר מכך שהקונה מחשיב אותו ומקבל ממנו את הסודר במתנה, נוח לו הדבר כאילו הוא קיבל מן הקונה מתנה גדולה, ותמורת הנאה זו הוא גומר בדעתו ומקנה לו את הקרקע, ונמצא שאין זה קניין אגב כלל אלא קניין חליפין. שואלים הראשונים ממה ששנינו במסכת קידושין דף זין עמוד א', אישה שנתנה פרוטה לאיש ואמרה לו שהיא מתקדשת לו במה שקיבל ממנה, אינה מקודשת אלא אם המקבל הוא אדם חשוב, שקבלתו ממנה הנאה הוא אצלה, משמע שבסתם אדם אין הנאה במה שמקבל ממנו מתנה. וכאן אומר לוי שקונים בכל אדם בכליו של מקנה משום שיש לה קונה הנאה שהמקנה מקבל ממנו. הם מתרצים שקידושין אינו חל בפחות משווה פרוטה, והנאת קבלה של אדם חשוב שווה פרוטה. אבל בקבלה של אדם אחר אינה מתקדשת לפי שאינו שווה פרוטה. לעומת זאת קניין חליפין קונים גם בפחות משווה פרוטה כפי שנלמד בהמשך, ולכן מועיל גם הנאת קבלה של כל אדם ולא רק של אדם חשוב. ויהיה הגמרא ברייתא שנחלקו בה התנאים באותה מחלוקת שנחלקו רב ולוי. אומרת הגמרא כתנאי מחלוקת רב ולוי, בקהיליו של מי נעשה קניין החליפין? כמחלוקת התנאים ששנינו בברייתא. בפסוק בו נתחדש קניין חליפין במגילת רות. נאמר שם במגילת רות פרק ד' פסוק ז', וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה, לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו. וכאמור הפסוק הזה הוא המקור של קניין סודר כמבואר בהמשך דברי הגמרא. נציין שיש מחלוקת ראשונים ואחרונים אם קניין חליפין הוא מן התורה או לא. מפרשת הברייתא את הפסוק, גאולה זו מחירה, כלומר שמחר לו דבר על מנת שהקונה ישלם מעות למוכר, אבל עדיין לא נתן לו את המעות, ובאים לקיים את דבר המחירה על ידי קניין סודר. וכן הוא אומר בספר ויקרא פרק זך פסוק למד ג', לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו, אם אמר ימירנו והיה הוא ותמורתו יהיה קודש לא יגאל. שאם אדם המיר באמת קודשים שהוא כבר הקדיש אותה בבאמת חולין, אינו יכול לפדות את באמת התמורה, דהיינו הוא לא יכול לעשות את החליפין הללו, אלא שתי הבאמות הופכות להיות קדושות, הרי שגאולה היא פדיה ואינו מכירה, והמילה תמורה זו חליפין, כלומר שמחליף כלי תמורת חפץ אחר. וכן הוא אומר בספר ויקרא פרק זך פסוק יוד, לא יחליפנו ולא ימיר אותו. ובהמשך הפסוק נאמר לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו, שם במגילת רות. מבאר את הברייתא מי נתן למי את נעלו, דעת הנקמה שבועז הקונה נתן לגואל את נעלו, ועל ידי זה יקנה לו הגואל את השדה. רבי יהודה אומר, גואל המקנה הוא שנתן לבועז את נעלו, הרי מבואר שרב אמר כתנא קמא ולוי סובר כשיטת רבי יהודה. ובחידושים המיוחסים לריטב"א הוא כותב שממשמעות הכתוב משמע יותר כדברי רבי יהודה, שהרי תחילת הכתוב מדובר על הגואל, שלשון הכתוב הוא ויאמר הגואל לבועז קנה לך וישלוף נעלו, משמע שהגואל שאמר לבועז שיקנה הוא שלף נעלו ונתנו. ולו התכוון הכתוב שבועז שלף נעלו, היה מפרש הכתוב וישלוף בועז את נעלו. ורב נדחק לפרש בקהיליו של קונה אף על פי שאינו במשמעות הכתוב, ולפי שמסתבר יותר שהקניין נעשה בקהיליו של קונה, כמו שביארה הגמרא. ביארה הגמרא דין נוסף בקניין חליפין. תנא שנינו בברייתא, קונין בקניין חליפין בכלי, אף על פי שאין בו שווה פרוטה. ביארה הגמרא מחלוקת המוראים אם רק כלי נעשה חליפין, או גם שאר מטלטלין שאינם כלי. אמר רב נחמן לא שנו שקונים בקניין חליפין אלא בכלי, אבל בפירי, בפירו, דיינו כל דבר שאינו נחשב כלי, לא, לא ניתן לעשות קניין חליפין, ואפילו הוא שווה הרבה. ואילו רב ששת חולק ואמר, קונים אפילו בפירות. נחלקו האחרונים בשיטת רב ששת שקונים גם בפירות, אם קונים בפרי שאין בו שווה פרוטה. והערת הגמרא, מה הייתה מדי רב נחמן, מה טעמו של רב נחמן? דאמר קרא, נאמר בפסוק, במגילת רות נעלו. ולמידי מכך שרק נעל וכל הדומה לנעל, דיינו כלים, אין, אכן קונה. אבל מי דאחרינה דבר אחר שאינו כלי? לא, לא קונה. מה הייתה עמד רב ששת שסובר שגם בפירות ניתן לקיים קניין חליפין? לאמר קרא נאמר שם בפסוק במגילת רות, לקיים כל דבר, ולמדים מכך שאפשר לקיים ולעשות את הקניין בכל דבר, וגם בפירות. וכאילו נכתב בפסוק לקיים בכל דבר. שואלת הגמרא לרב נחמן נמי הכתיב, לרב נחמן קשה הרי כתוב ולקיים כל דבר, משמע בכל דבר ואפילו בפירות. משיבה הגמרא רב נחמן מפרש, ההוא לקיים כל דבר, המילים לקיים כל דבר המופיעים בפסוק במגילת רות, בא ללמד דנקנין במנעל, שגם בגאולה דהיינו מכירה בקניין סודר וגם בתמורה דהיינו קניין שמחליפין שווה בשווה שנזכרו בתחילת הפסוק, מתקיים הקניין על ידי מנעל, ולא בא הפסוק לומר במה עושים את קניין החליפין? שואלת הגמרא, ורב ששת נמי, גם על רב ששת קשה הכתיב, הרי נאמר נעלו, משמע דווקא כלי ולא פרי. משיבה הגמרא, אמר לך רב ששת, רב ששת יוכל לתרץ לך שהמילה נעלו אינה באה למעט שרק כלי, כאין נעל קונה בחליפין, אלא המילה נעלו באה ללמד מה נעלו דבר המסוים, כשם שנעלו דבר שלם, אף קונים בכל דבר המסוים ושלם, להפוקי להוציא, חצי רימון וחצי אגוז דלא, שלא ניתן לעשות בו קניין חליפין. אומר הריטב"א שלא נחשב לדבר שאינו מסוים, אלא חצי פרי, משום שאי אפשר לתקנו ולעשותו שלם. אבל לעומת זאת חצי כלי, כיוון שאפשר לעשותו שלם וחשוב, נחשב לדבר המסוים. אבל הרשב"א במסכת שבועות כותב שכלי שבור דינו כחצי רימון ואינו קונה בקניין חליפין. מביאה הגמרא שנוסח השטר שכותבים כראיה על קניין חליפין מוכיח כמו מההלכה במחלוקות שהובאו לעיל. אומרת הגמרא, אמר רב ששת בריידר רבידי, אמר רב ששת בנו של רבידי, כמן כדעת מי כתבינה נעידנה נוהגים עכשיו לכתוב בשטרות המעידים שנעשה קניין סודר בנוסח הבא, ומהו הנוסח? במנה דקשר למקנה יבי, בכלי שקשר לקנות בו. והמילה במנה, כלי, באה לומר שהקניין נעשה רק בכלי כרב נחמן, להפוקי להוציא מידי רב ששת, דאמר שקונים גם בפירות. והמילה דקשר באה לומר שהקניין נעשה בדבר הראוי לקניין, ולהפוקי מידי שמואל, להוציא מדעתו של שמואל דאמר, קונין במרוקה, בכלי העשוי מגללי בקר, והטעם שלו קונים בו, משום שמאוסו. ומהמילה למקנאיה יש ללמוד שהקניין נעשה בסודר של הקונה, להפוקי מידי לוי, להוציא מדעת לוי דאמר שהקניין נעשה בכליו של מקנה. כמה שמלן למקנאיה ולא לקנויי, משמיענו הלשון למקנאיה שהקונה נותן את הכלי כדי לקנות בו, ולא המקנה כדי להקנות בו. ובביור המילה בי, שהיא לשון מיעוט שרק בזה קונים ולא באחר, נחלקו המוראים מה באה המילה הזו למעט. רב פאפה אמר שבא למעוט, איזה בא למעט מטבע שאין מטבע נעשה חליפין, ורב זביד ואיתימה ויש אומרים שרב אשי אמר שבא למעוט, איזה בא למעט איסורי הנאה, כלומר דברים שהתורה אסרה ליהנות בהם, כגון סודר של עיר הנידחת שאינם נעשים חליפין. ואיכא דאמרי, יש אומרים שנתבארו המילים באופן שונה. המילה בי אמר רב פאפה למעוטי מטבע, והמילה דקשר שבאיכא דאמרי הראשון נצרך למעט כלי העשוי מגללי בקר, אמר רב זביד ואיתימה רב אשי, ויש אומרים שאמר זאת רב אשי למעוטי איסורי הנאה, זה בא למעט איסורי הנאה, אבל את מורוקה, אותו כלי שעשוי מגללי בקר, לא יצטרך, אין צורך למעט כלל, כי דבר פשוט הוא שאינו חשוב לעשות קניין על ידו. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את פרק הזהב, פרק הרביעי ממסכת בבא מציעא, הסימון קונה את המטבע והמטבע אינו קונה את הסימון, משום שבמשיכת הסימון שהוא מטלטלין הרי הוא קונה אותו ומתחייב הקונה לשלם תמורתו מעות, אבל משיכת המעות אינה קונה את הסימון, משום שמעות אינן קונות מטלטלין. בררת הגמרא, מהי הסימון? אמר רב, מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ, כלומר שהבלן המכין את בית המרחץ רוצה לדעת את מניין הרוחצים, לכך היה מקבל סימנים מן הנמנים לרחוץ, והיו נותנים לו מעות פחותות ורעות בתורת סימן. כי לפי מניין הרוחצים הוא ידע כמה מים צריך לחמם וכמה מגבות צריך להכין. ורבי נוחנן מפרש על המעות היה רשום שם בעליהם, וכל עת שהיה נכנס לבית המרחץ היה נותן מטבע אחת, ועל ידי כך היה הבלן יודע כמה פעמים נכנס למרחץ, ולאחר מכן מחזיר לו את המעות האלו ומשלם כנגדה מעות על כל הפעמים שנכנס לבית המרחץ. מקשה הגמרא על רב ממשנה וברייתא שמבואר בהם שהסימון אינו מעות המרחץ. מיתי וישנינו במשנה במסכת מעשר שני פרק א' משנה ב', אין מחללין, אין פודים את קדושת פירות מעשר שני על הסימון. וטעם הדבר מבואר להלן בברייתא, לפי שהסימון אין בו צורה, והתורה אמרה בספר דברים פרק י' פסוק חפי ב' למדה על מעשר שני, וצרת הכסף בידיך, שאין מחללין מעשר שני אלא על דבר שיש בו צורה. עוד אומרת המשנה, ולא על מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ. מדייקת הגמרא, מכלל משמע מן המשנה הזו דעה סימון לב הוא אינו מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ, שהראשונה אותה טענה כשני דברים נפרדים. וכי תימא, אם תרצה לתרץ ולומר פרושק המפרש, שכוונת המשנה לפרש מהו הסימון, והמשנה מבארת שהכוונה למעות הניתנות בסימן לבית המרחץ, והלא תנא אחי, הרי על כל פנים מצינו ברייתא אחרת שמפורש בה ששני דברים נפרדים הם. כי שנינו בברייתא, מחללין מעשר שני על הסימון דברי רבי דוסה, וחכמים אומרים אין מחללין מעשר שני על הסימון, ושווין, אולם שניהם שווים בדעתם שאין מחללין מעשר שני על מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ. הרי מבואר בברייתא הזו, שמעות המרחץ אינן הסימון, שהרי שונים הם בדינם. אלא אמר רבי יוחנן, מבאר את הגמרא באופן אחר מהו הסימון, מהי הסימון? פולסה, מתכת עגולה העומדת לצור עליה, את צורת המטבע ועדיין לא הטביעו עליה צורה. אילו רבינו תם בתוספות ליל בדף ממד עמוד א' דיבור המתחיל הסימון מוכיח שהסימון יש בו צורה, הוא מפרש שצורה זו אינה יוצאה בהוצאה, היא לא עוברת לסוחר ואינה מתקבלת. ולפי זה הוכח לפרש שגם לרבי ישמעאל לקמן בסמוך שריבה לחילול מעשר שני כל דבר הנצרר ביד, לא ריבה אל המטבע שיש בה צורה כלשהי אף שאינה יוצאת בהוצאה. אילו רבי עקיבא מצריך צורה חשובה היוצאת בהוצאה. אבל כשאין צורה כלל, לכל הדעות פסול לחלל בו. כי אם לפרש רבי ישמעאל מרבה אפילו אין בו צורה כלל, לא התיישבו דברי רבי יוחנן, שאמר שרבי דוסה ורבי ישמעאל אמרו דבר אחד, שהרי לפי רבינו תם לא הכשיר רבי דוסה, אלא כשיש בו צורה. מבאר את הגמרא ואזדה רבי יוחנן לטעמי, הולך רבי יוחנן לטעמו, כלומר ביאר רבי יוחנן בסוגייתנו, כפי שביאר כבר בדבריו. דאמר רבי יוחנן, רבי דוסה ורבי ישמעאל אמרו דבר אחד, דעתם שווה. ומבאר את הגמרא מהו הדבר שאמרו, רבי דוסה היינו הדאמרן, מה שאמרנו לאל שמחללין מעשר שני על הסימון. ורבי ישמעאל מהי, מהו הדבר שאמר דתניא. שנינו בברייתא בפסוק האמור לעניין חילול פירות מעשר שני, נאמר בפסוק וצרת הכסף בידך, כוונת הפסוק לרבות שאפשר לחלל פירות אלו על כל דבר הנצרר ביד, דבר שמצניעים אותו לאיזשהו צורך, אף שאין עליו צורה, אלו הם דבר רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר לרבות כל דבר שיש עליו צורה, דהיינו מטבע טבוע. וממה שאמר רבי יוחנן שדעת רבי ישמעאל המכשיר דבר שאין עליו צורה כדעת רבי דוסה שהכשיר הסימון, מבואר שפירש הסימון הוא דבר שאין עליו צורה, דהיינו פולסה, כמו שהוא פירש בסוגייתנו. ותוספות הראש מציין שכוונת רבי עקיבא לרבות גם פרוטות ודינרי זהב שיש בהם צורה, כיוון שיוצאים בהוצאה ולא רק מטבע כסף הנזכר בפסוק. והוא מבאר שאף על פי שבכל התורה כולה שווה כסף דינו ככסף, מכל מקום צריך לרבות לעניין חילול מעשר שני, שמחללים על מטבע זהב ופרוטות, כיוון שהדין הוא שצריך לחלל דווקא על מטבע שיוצא בהוצאה. אם כן, לולי הריבוי היינו אומרים שאין מחללים אלא על מטבע כסף, לפי שהוא חריף יותר משאר המטבעות. אומרת הגמרא שנינו במשנה, כיצד משך אימנו פירות ולא נתן לו מעות, אינו יכול לחזור בו. נתן לו מעות ולא משך אימנו פירות, יכול לחזור בו. המשנה שפתחה את פרק הזהב, מבארת שקניין כסף אינו קונה מטלטלין, ורק על ידי משיכתם נגמר המקח ונתחייב לשלם תמורתם. ואז היא מביאה את הדוגמה כיצד, משך הלוקח אימנו מהמוכר פירות ועדיין לא נתן לו מעות תמורתם, שוב אינו יכול לחזור בו מהמקח וחייב לשלם תמורתם, מה שהסכימו ביניהם, כיוון שמשיכה קונה קניין גמור גם בלא נתינת דמים. אבל אם נתן לו מעות תמורת הפירות ועדיין לא משך אימנו את הפירות, יכול לחזור בו שאין מטלטלין, נקנים בכסף. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את לימוד הדפים ממ"ו וממ"ז עם מסכת בבא מציע עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה הראשונה, האם מטבע נקנה בחליפין? שאלה שנייה, איך ניתן להקנות מטבעות שאינן ברשותו? שאלה שלישית, לרבי יוחנן, האם מעות קונות ומדוע? שאלה רביעית, מתי מעות כן קונות מטלטלין? שאלה חמישית, באיזה אופן מטבע כן קונה ונקנה בחליפין? שאלה שישית, המוכר פרה בעד חמור ותלה, משך בעל הפרה את התלה, האם קנה? שאלה שביעית, הקונה מטלטלין במעות שסכומן לא ידוע, האם קנה לרבי יוחנן? שאלה שמינית, בכלים של מי מתבצע קניין סודר? שאלה תשיעית, מה לומדים מהמילה נעל הכתובה במגילת רות? והשאלה האחרונה, מה לומדים מהמילים לקיים כל דבר? השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה על דפים ממ"ו וממ"ז, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי י' בחשוון תשע"ז, ערב שבת קודש, פרשת לך לך, בו סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דפים ממ"ו וממ"ז ממסכת בבא מציע. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב חדש, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, יום ראשון. י"ב בחשוון תשע"ז, ונלמד דף ממ"ח ממסכת בבא מציע. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה, חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב, ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.